אנחנו ממשיכים בנושא הקבוע שלנו, שהוא נושאים במחשבת ישראל, כפי שאנחנו נוהגים בכל יום שלישי. הנושא שאנחנו נעסוק בו בשבועות הקרובים, הוא דמויות תנכיות. אנחנו נעסוק במספר דמויות תנכיות. בשבוע הבא אנחנו נעסוק בדמותה של רחל אמנו, בגלל שטוענים שזה יום ההזכרה שלה, למרות שזה לא נכון. ואנחנו היום נעסוק בדמות אחרת שיש לה קשר אל רחל, וזו שרה. היום אנחנו נעסוק בשרה אמנו. מדוע דווקא לעסוק בשרה בתור נושא בפני עצמו? משום שהדמויות הנשיות בתנ"ך הן דמויות חשובות, אבל לא תמיד גלויות. כלומר, הפועל אלינו מרוכז, כי הסיפור מתרכז מסביב לאישיות הגברית, והאישיות הנשית, עם כל חשיבותה, איננה במרכז הסיפור. ולפעמים אנחנו מפספסים מספר דברים, ולכן מן הראוי שאנחנו נעסוק בדמות של שרה מצד עצמה. בכלל, נשאלת השאלה, מי מפעיל את גלגלי ההיסטוריה? מי מפעיל את גלגלי ההיסטוריה? מי מנהל את העניינים? מאז העידן הפרה-היסטורי השתנה משהו בתרבות האנושית. בעידן הפרה-היסטורי, ככה טוענים חוקרי התרבויות, החברה הייתה מטריארכלית, כלומר סובבת מסביב לאם, ומאז שהחל העידן ההיסטורי, וזה כנראה חופף את המצאת הכתב, נעשה שינוי, והחברה נהייתה פטריארכלית, והעניינים של החברה בכלל מנוהלים, ושל המשפחה מנוהלים על ידי הגברים. כלומר, התופעה הזאת איננה תופעה הכרחית בתרבות האנושית, אבל זה כבר כמה אלפי שנים שזה כך, עם תקופות מסוימות, פמיניסטיות במידה מסוימת, שמעמידות אישה בראש הפירמידה החברתית. עד כאן, ולכן בימינו יש גם איזה מין ניסיון של היפוך הגלגל. יש חברות שזה מציע, חברות שלא. אנחנו כבר באים כאן לעסוק בשיפוט של הדבר הזה, תיאור התופעה. עם כל זה, עדיין לא קיבלנו תשובה לשאלה, מי מניע את גלגלי ההיסטוריה? נאמר ככה, באופן גלוי הגברים ובאופן סמוי הנשים. יש אפילו ביטוי עממי שמקורו בתרבות הצרפתית, חפש את האישה, אבל השרשרת הפעם, נכון? בערבית. ומה מסתתר מאחורי האמירות האלה? גם חז"ל, יש להם ביטויים, בזכות נשים צדקניות, יצאו אבותינו ממצרים, בזכות נשים צדקניות נגאלים. אז יש תמיד איזשהו תפקיד מיוחד לדמות נשית, אבל התפקיד הזה הוא לא גלוי, הוא סמוי. זה אופן פעולה אחר. אם אנחנו נשתמש במושגים של תורת הקבלה, נאמר שהנשים עוסקות בהופעת האור המקיף, והגברים באור הפנימי. האור הפנימי יותר גלוי, אך קטן יותר, האור המקיף גדול יותר, אך סמוי יותר. תודה. זה אופן הפעולה. כיוון שמדובר בזוג הראשון שממנו יצאה זהות הישראלית, אברהם ושרה, אז הדמות של שרה היא מאוד מאוד חשובה כדי להבין על מה מדובר בכלל. הרקע להופעתה של שרה זה השואה. השואה של אור כסדים. כן, התורה... מתי יום הזכרת רחל אמנו? האם רחל קבורה בקבר המיוחס לה כיום? זו שאלה מעניינת שמתייחסת לשיעור על רחל אמנו. ואנחנו עכשיו בשיעור על שרה, ולכן אנחנו מנועים, על מנת שלא לבזבז זמן, אנחנו מנועים להתייחס לשאלה הזאת. בסדר? אז השואל אייל היקר ימחל לי. מה אתה רוצה? איתמר. מה קרה? טוב. אם כך, הרקע של הופעתה של שרה בתורה הוא רקע של השואה של אור כסדים. התורה לא מרבה לדבר על המשפחה הראשונה של העברים, אבל קצת נתונים יש, והנתונים האלה הם חשובים. לתרח, אבי המשפחה, יש שלושה ילדים, שהם בעצם האומה. באותם הימים, עלו הם נחור, הרן ואברהם, שאחר כך נהיה אברהם. הרן מת, וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו ביור כסדים, כלומר הרן נולד ביור כסדים וגם מת שם עוד בחיי אביו. מדוע צריך לציין לנו שהוא מת עוד בחיי אביו? כדי שנבין שמדובר במיטה לא טבעית. זה לא טבעי שאדם מת לפני אביו. לכן חז"ל ראו שם שיש רמז לאיזה רדיפה שהייתה ביור כסדים נגד העברים. וזה שהכתוב מציין את המקום וקורא לו אור כסדים, זה בא לומר שהמקום היה אור. אור פירושו חפירה, חפירה, מקום נמוך. ובעברית אור זה גם כבשן. אז מזה אמרו חכמנו שכאן התורה רמזה שהייתה רדיפה נגד העברים, ושהכסדים היו מכניסים את העברים לתנורים. כתוצאה מן הרדיפה הזאת, שליש מן האומה, דיינו הרן, הלך לאיבוד במשרפות של אור כסדים. אורשוויץ. יפה. לא, זה לא אורשוויץ, זה אור כסדים. התבלבלת עם... כן, עכשיו, מי הוא אותו הרן? הרן הוא דמות מאוד מיוחדת, בגלל שהוא דמות מסופקת. הוא לא יודע למה הוא שייך. אין לפי המדרשים, אבל גם אפשר לראות שזה רמוז בכתוב. הוא איננו יודע האם הוא בעצם שייך לאברהם או שייך לנחור. ומפני הספק שבו הוא נתון, ספק בזהות שלו, אז הוא נופל קורבן לשינויים הגדולים בהיסטוריה. ברגע שיש שינוי גדול ואתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה לא יודע מה להחליט, אז אתה מת. אבל מה שהרן מייצג עדיין לא נגמר. זה צריך לברר דרך תולדותיו של הרן מה יהיה עם הזהות שלו. ומטבע הדברים, תולדותיו של הרן מתחלקים לאופציות השונות שביניהן התלבט אותו הרן. הכתוב מספר לנו שיש לו שתי בנות ויש לו בן. שתי הבנות, יסקה ומילקה, והבן לוט. ומה שאנחנו רואים זה ויקחו להם אברהם ונחור, ויקח אברהם ונחור להן נשים, שם אשת נחור מילקה, ושם אשת אברהם שרי, מה? לא, זה בשם, לא, זה לא מה שכתוב, בשם אשת שרי, בת הרן, אבי מילקה ואבי יסקה. אז כאן חז"ל אמרו, אם כן, אם מספרים לנו שהרן הוא אבי יסקה, כשמספרים לנו שאשתו של אברהם היא שרי, אז מכאן שיסקה זאת שרי. זאת שרי, ומילקה זאת האישה של נחור. יוצא שאברהם ונחור עסוקים בשיקום פליטי השואה. וכל אחד מושך לכיוון שלו. אברהם מושך לכיוון שלו, נחור לכיוון שלו. בסדר? עכשיו, הכתוב מספר לנו דבר נוסף, זה ששרי עקרה. אין לה ולד. אז זה אומר שהעתיד של המשפחה זה נחור, ולא עברה. אלא אם כן יש שינוי דרסטי, ואנחנו מכירים את השינוי דרסטי, ששרה נפקדת. אבל בבסיס, שרי עקרה. כלומר, זה אומר שמצד הטבע, עם ישראל איננו יכול להופיע בהיסטוריה. לא מסוגל. אבל אם יעשו מאמץ עליון, במובן הזה, במובן המוחלט, שמן השמיים יתערבו, אז עם ישראל יכול להופיע. זאת אומרת, זה כבר מעזור לנו שעם ישראל הוא לא תופעה טבעית. זה נקודה ראשונה. מה עם לוט? לוט ממשיך להתלבט. כלומר, מילקה נקטה לכיוון של נחור, ואברהם, שרה נקטה לכיוון של אברהם, ולוט ממשיך להתלבט. מה קורה עם לוט? הוא לוטה. לא יודעים בדיוק מה איתו. מה יהיה איתו. עכשיו, מה? וזה יתברר, זה מסובך. ממנו יצאו עמון ומואב. מעמון ומואב גם כן יהיה ברור. מה ינצל מעמון ומואב? מה לא ינצל? עכשיו, עסקה. היא שרי. וכשהיא מתחתנת עם אברהם, היא מפסיקה להיות עסקה ונהיית שרי. כאשר היא נפקדת, היא מפסיקה להיות שרי והופכת להיות שרה. אז כנראה שהשלב הזה של המעבר בדרך ביתו של אברהם, זה מה שעשה אותה עקרה. כן? כלומר, שם אשת אברהם שרי, שינה את השם שלה. קראו לה עסקה, עכשיו הוא קורא לה שרי. ותהי שרי עקרה. כשהיא נפקדת, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. והנה, ברכתי אותה, וזה, ונתתי לך מנבא. כן, אז כנראה שההחלטה של אברהם, ששרה תהיה שרי, זה מה שגרם להכרות שלה. שעסקה
תהיה
שרי. כן, שעסקה תהיה שרי, זה עשה אותה הכרה. עכשיו, צריך להבין מה הייתה המחשבה של אברהם בזה. עכשיו, אנחנו רואים שגם אברהם אין לו ילדים. כן? כלומר, לא רק שרה אין לה, גם לאברהם אין. כי זאת אשתו, וכיוון שאשתו הכרה, אז אין לו ילדים. באיזשהו שלב, שרי אומרת, תראה, יש לי רעיון, אולי תיקח את הגר. לפחות שאתה תמשיך. אולי מה שאתה צריך לייצג בעולם, שזה לפחות ימשיך. ואברהם מסכים, וישמע אברהם לכל שרי, ואז יש תוצר בעייתי. יש איזו בעיה שבעקבות הדבר הזה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי כמה זמן, אחרי 13 שנה, הוא אומר לאברהם, רגע, יש לי משהו להגיד לך, תפסיק להיקרא אברהם, אתה תהיה אברהם. מדוע אתה תהיה אברהם? כי אתה צריך להיות אב המון גויים. אז מה קרה לאברהם? נעשה לו שינוי השם. הוא השתנה מאברהם לאברהם. מה עם שרה? היא עברה שינוי השם? לא, לא עברה שום שינוי. לא, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה, שמה, כבר עכשיו היא שרה, רק אתה לא ידעת. כלומר, היא תמיד הייתה פוריה, אבל אתה מנעת את הפוריות שלה, כי קראת לה שרי. בסדר? אז צריך להבין, מה זה הסיפור הזה של שרי? קודם כל, מה זה עסקה? מה זה שרי? מה זה שרה? זה פה צריך לדעת מי האישיות שאנחנו מדברים עליה. כן, בבקשה, מה אתה רוצה?
אני אנסה להבין למה כל כך חשוב שממנו זה לקחת. למה לא אברהם של עצמו? אני לוקח אישה משל עצמו לפני זה.
למה צריך להתחתן עם הבנות של הרן דווקא?
הרן הוא ממשיך השושלת, כאילו,
אבל
הוא
הבכור, אני לא זוכר. אתה שואל, מדוע היה צריך להתחתן עם הבנות של הרן דווקא? מה אכפת לו לאברהם? שיתחתן עם מישהי אחרת, נכון? אלא כאן אנחנו רוצים, זה כבר קשור לנושא הרבה יותר רחב. מה בעצם קרה במשפחה של תרח? תרח, מאיזה עם הוא היה? הוא היה עברי, נכון? בעצם המשפחה של תרח זה הקבוצה של העברים האחרונים. העם העברי נעלם, והעברי האחרון זה אברהם, הרן, נכון? הם העברים האחרונים. ויש החלטה במשפחה, מסיבות שצריך לברר אותה, אנחנו נלמד אותם בספר בראשית, יש החלטה לחדש את הזהות העברית אחרי שהיא כמעט נעלמה. בעקבות השואה של אורקזי וכו'. ואז רוצים לעשות את זה על בסיס עברי. לכן מתחתנים בתוך המשפחה. בסדר? שאם לא כן, זה כבר לא עבריות. זה לוקח 3 דורות לטפל בזה. כן? עד שבסוף נולדת הזהות העברית המזוקקת, ישראל. ואז אפשר להתחתן לא במשפחה, ואז יהודה נושא כנענית, ויוסף את אסנת בת פוטיפרה, וכו'. בסדר? אבל עד אז יש שלוש... לכן גם אברהם מקביד על זה אומר לעבד, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, משפחתי תלך. כן, כלומר, יש משהו שצריך להיווצר בתנאי מעבדה, מעגל סגור, כדי לשמור את העבריות. עכשיו, השאלה היא, מה בעבריות כל כך חשוב שהם רוצים לשקם את העבריות? למה תרח כל כך רוצה את העבריות? יש שם, מה אתה אומר? מה יש בעבריות אמרת?
נבואה.
כן, כי בהתחלה אמרת יש שם את הנבואה, ולא אומרים את אחרי יש. אבל אחר כך תיקנת. יש שם הנבואה. כן? הנבואה זה הצינור של התגלות דבר השם בעולם. זה חשוב שזה יימשך. כיוון שידוע שהדבר הזה נמצא במשפחה העברית, אז רוצים להמשיך את המשפחה העברית. מאיפה יודעים אגב שהמשפחה העברית זה משפחה של נביאים? זה נאמר על עבר, נכון? חז"ל אמרו, עבר נביא היה. מדוע? כי הוא קרא לבן שלו פלג, כי בימיו קרגה הארץ וכו'. עכשיו, מה פירוש המילה עסקה בהקשר הזה? מה זה עסקה? מה אומר רש"י? עסקה זו שרה, ולמדת רש"י מה עסקה? מה?
שרות, מכה,
לא? זה שרי, לגבי עסקה, אני שואל.
מה למשל נסיכות, לא?
נסיכות? רש"י לא אומר את זה. רש"י לא אומר את זה. סחה ברוח הקודש? רש"י לא אומר את זה. לא, חז"ל לא אומר את זה.
סחין ביופיה.
שהכל סחין ביופיה, פירוש שני, שהיא סוחה ברוח הקודש, נכון? לא סחה, אלא סוחה. אז אם כן, יש לנו פה שני פירושים. שהכל סחין ביופיה, שהיא סוחה ברוח הקודש. מלשון סחך, כן. יש לה סחך של רוח הקודש. האם יש לה רוח הקודש? היא שייכת לעבריות. העבריות הזאת היא מיועדת לתיקון העולם כולו. נכון? ולכן כל זמן שהיא עסקה, אז היא יכולה להביא לעולם את התיקון. עכשיו, יותר מזה, הכל סחין ביופיה. היא הייתה יפה ביותר. אחת מארבע נשים יפות בעולם, כך אומרת הגמרא. למה זה חשוב לדעת שהיא הייתה יפה? מה סתם ככה עלה לו קלף לאברהם שאשתו יפה? כן? כלומר, זה מה זה פה עיתונות צהובה שמספרים לנו, זה יפה. אתה יודע
לקבל עם השפע החומרים הרוחני הזה,
זה... אולי נסביר, מה זה דבר יפה? זה דבר שכולם נמשכים אליו, שהכל סחין ביופיה. עכשיו, שרה היא אישיות שמושכת את כולם. מדוע? בגלל שהיא נושאת בקרבה את התקווה של העולם. היא נושאת בקרבה את הסגולה. ברגע שהסגולה מתחילה להופיע, כולם רוצים להשתלט על זה. כלומר, היא גם בעלת רוח הקודש, והיא גם אוניברסלית. מובן? זה בדיוק התפקיד של עם ישראל. רוח הקודש ותיקון העולם כולו. זה עסקה. מה עשה אברהם? הפך אותה לשרה שלו, שרי. זה שלי, שרי, שלי. בסדר? זה מה שאמרו חז"ל. בתחילה הייתה שרה לאומתה, לאומה שלה בלבד. ולכן נקראה שרי. ואחר כך נקראה שרה לכל העולם כולו.
כן, אבל עכשיו... היוזמה של הגר באה ממנה, לא
ממנה. היוזמה שלה, היא יזמה את הסיפור של הגר, נו, אז מה? זה נכון, מה שאתה אומר.
זה בא ממנה, הוא רצה לשמור, הוא לא רצה.
כן, 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 זה בא ממנה. כלומר, דווקא, למה אני אומר את זה? בגלל שאנחנו רגילים לראות את המאבקים בין אברהם ושרה, ויש מאבקים לא פשוטים, כן? כאילו שאברהם, וזה נכון, הוא האישיות הקוסמופוליטית. הוא רוצה את כולם. ואילו שרה, היא מגרשת את ישמעאל, והיא עושה צרות לאברהם על זה שהגר מזלזלת. קיצור, היא הקשה. היא המדכאת את האינטיפאדה. אז זה נראה כאילו שיש פה לאומנות, לעומת קוסמופוליטיות. אבל זה בדיוק ההפך. שרה יודעת שתיקון העולם יהיה על ידי שמירת הסגולה. חייבים לשמר את הגרעין של הקודש, ומתוך כך יש תיקון העולם כולו. מה שאין כן אברהם, שהיו לו מחשבות קוסמופוליטיות, ולכן הוא לא הבין שהקוסמופוליטיות הזאת מביאה להתבוללות. ולכן הוא יצר דווקא בשעה שהוא הולך להביא ילד משרה, הוא הופך להיות אב המון גויים. לפני כן הוא היה אב לארם בלבד. אתה רוצה להיות קוסמופוליטי, אתה תישאר ארמי. יהודי קוסמופוליטי ברוסיה הופך להיות רוסי. יהודי קוסמופוליטי בארצות הברית הופך להיות אמריקאי. הוא לא הופך להיות אוניברסלי באמת. ולכן כל זמן שאברהם פחד מן הלאומיות, הוא היה עקר. ותהי שרי עקר אין לבלה. ברגע שאתה מקבל את זה, שהאומה הישראלית תיוולד דווקא משרה, דיינו מקרובת המשפחה שלך, אחותך, אחייניתך, לא משנה, דווקא ההתייחדות הזאת, היא פותחת לפניך את שער תיקון העולם כולו. ואת זה שרה הבינה כבר כשהייתה ילדה קטנה, כשהייתה עסקה. הייתה עסקה, הייתה שוחה ברוח הקודש, והכל סכין ביופיה. אברהם מצמצם, עד רבה. כשאברהם מפחד מזה, הוא עושה אותה שרי. מתקן, נהייתה שרה לעולם כולו. לכן אמרו חז"ל, כל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה, כל מי שקורא, ולא תעשה, כל מי שקורא לשרה, שרי עובר בעשה, וכו'. פה השתנה משהו באופן מהותי. אז יש פה איזה מין מעבר צער דרך בירור של הזהות. מי עסקה לשרי ומשרי לשר. כן, מה אתה רוצה?
לגבי
הנבואה,
איך זה עובר בגנים?
כי הרי
גם מילה מהרת, וגם מי שמתגייר יכול להיות נביא. זה לא משהו שקשור
בביולוגית. הנבואה זה מומחיות עברית. כן?
אני לא חייב להיות עברי מלידה כדי...
זה מה שאני מדבר לך. הנבואה זה מומחיות עברית. זה לא אומר שאחרים לא מסוגלים. זה אומר שאם אתה רוצה את זה, באיכות היותר טובה, תבוא אלינו. למשל, יש הרבה אומות שיודעות לעשות מכונות כביסה. אבל הגרמנית היא היותר טובה. כי הם יודעים לעשות את זה. אז נבואה, יש. יש בעולם כולו. אתה רוצה מומחיות? יש פה. בסדר? באומה העברית. ולכן, שרה, יש לה נתונים ראשוניים לרוח הקודש. עכשיו, אפשר להבין מתוך כך, דבר מאוד מעניין שקורה, שמנסים לחטוף את שרה. פרעו, אבי מלך, רוצים את שרה. למה? תגידו בגלל שהיא יפה. נו באמת, זה הסיבה. אם זאת הייתה הסיבה, זה לא היה מסופר בתורה. כי התורה עוסקת לא בדברים מקריים, אלא בדברים מהותיים. כולם במצרים היו מכוערים. נו, אז מה? היא יוצאת דופן, אז מה? הוא רוצה אותה, זה הסיפור. אז אם ככה, זה לא צריך להיות כתוב בתורה, כי התורה לא עוסקת בדברים מקרים, אלא בדברים מהותיים. עכשיו אני רוצה פה להוסיף עוד משהו. אל תזלזלו בפרעו. פרעו זה לא סתם בן אדם. מה? מה? מה רש"י אומר? נכון, אז מה? אז זה שהם שחורים ומכוערים, זה הסיבה שאברהם פחד, שהמצרים ירצו את שרה. אבל אני מדבר עכשיו על פרעו. הרי האסטרטגיה של אברהם היא אסטרטגיה חכמה מאוד. הוא אומר, היא אחותי. אחותי? רגע, אתם לא יכולים להתחתן איתה סתם ככה. צריך לדבר איתי. אם הוא אומר, זאת אשתי, הדרך היחידה להשיג אותה זה להרוג אותו. אז שרה הייתה נמסרת למצרים, ואברהם היה נהרג. כאן אברהם מציל את שניהם. הוא מציל את עצמו ומציל אותה. אבל האדם היחיד שלא צריך לבקש רשות מן האח כדי להתחתן איתה, זה המלך. אברהם כנראה לא חשב שהמלך יתערב בנושא. נכון? אז השאלה היא, למה המלך רוצה אותה? צריך להבין, אל תזלזלו בפרעה. פרעה זה לא סתם בן אדם. פרעה זה ראש מצרים. מצרים זאת הגדולה בתרבויות של אותם הימים, וייתכן של כל ההיסטוריה. כלומר, פרעה הוא בעצם ראש האנושות. לא סתם בן אדם. והוא רוצה את שרה. לא סתם בת אדם. מה היא שרה? היא מי שנושאת בקרבה את עם ישראל. אז מה הוא רוצה פרעה? הוא רוצה לייסד את עם הסגולה. הוא רוצה להעשיר את מצרים במה ששרה מייצגת. והראיה שעשו את זה אחריו. ויאמר אל עמו, הפרעה היותר מאוחר. מה אמר? כל הבן הילוד, היורה תשליחו. זה גזרה נוראה, נכון? מה הגזרה השנייה הנוראה? וכל הבת תחיו. מה יקרה לבנות? הם תימסרנה למצרים. מה יקרה מזה? יהיו ילדים. הילדים מה יהיו? הם יהיו יהודים לפי ההלכה ומצרים לפי הזהות. ואז מצרים תהפוך להיות עם הסגולה. עכשיו, הנקודה הזאת, הרצון הזה של ההשתלטות על הזהות ישראל, זה דבר שאנחנו רואים אותו לאורך ההיסטוריה כולה. כן? הניסיון היותר בולט, היותר חזק שאנחנו רואים בהיסטוריה, זה הנצרות, שהיא טוענת שהיא ישראל. כן? זה מה שהיא טוענת. אבל זה לא רק, כן? זה לא רק הנצרות. אנחנו מצאנו מספר גלגולים. אחד הגלגולים היותר אקטואליים זה הפלסטינאים, שהם טוענים שהם ישראל. כן? מה אתה אומר?
האם הרב קושר בין העניין של היהדות על פי האימא לבין שרה בעצם שמשם מובלת הרוחניות והסגולה?
כן, בוודאי.
זאת אומרת, יש הרי הרבה מחקרים שאומרים זה היה הרבה יותר מאוחר.
יש הרבה מחקרים, אתה אומר, שטוענים שזה רק, שאומרים שזה רק מאוחר שנקבע שהיהדות לפי האם, נכון? כל המחקרים האלה, וקראתי אותם, הם שטויות במיץ עגבניות, ואין להם שום הוכחה למה שהם אומרים. שום הוכחה. כולל המקורות בחזל כביכול שהם טוענים שמוכיחים את זה. זה פשוט לא נכון. אין פשוט, זה רק השערה. כי ככה בא להם. אין שום מקור לזה. טוב.
כבר מימי אברהם בעצם הלכו לפי
האימא? לא, מימי אברהם לא הלכו לפי האימא.
לא, בעצם הסגולה עברה...
הסגולה עברה דווקא דרך האבות והאימאות. כי כל זמן שלא נוסדה האומה, אז זה לא עובר דרך האימא. יש קשר, יש סיבה למה זה דרך האם ולא דרך האב. והסיבה שזה שעובר דרך האם, זה שייך כשיש כבר זהות לאומית. אבל למה...
זה מהבנים של ישראל בעצם.
כן, בדיוק. אבל זה צריך להסביר למה. בזדמנות אני אסביר. שיש פה מספר שאלות. אור מקיף, הכוונה לפוטנציאל ואור פנימי למה שכבר נמצא, הרב יכול קצת להרחיב בהגדרות, זה דמתי. מה זה עבריות של תרח, נחור וסבם? חשבתי שהעבריות מתחילה מאבותינו, אז תהית. מדוע אברהם מפחד מהלאומיות, ומאיכן רואים זאת בתורה, ומה הקשר להכרות הפיזית של שרה? רואים את זה בשיעור של ספר בראשית, שאנחנו נעביר בימי ראשון. בסדר? שאני מתחיל, כבר התחלתי להעביר בימי ראשון, כשנגיע ל... לאברהם, נדבר על אברהם, ואיך רואים שהוא פחד מהלאומיות. עכשיו, אני רוצה פה להמשיך. אם כך, שרה, זה הכוונה שהיא יפה מאוד, כן? ויראו אותה שרי פרו. מה זה ויראו אותה שרי פרו? הם ראו שהיא המוקד שימשוך את כל האנושות כולה. יש בראש חודש, יש צירוף שם הוויה של אותו חודש. יש כמה סידורים שזה מודפץ, נכון? כל חודש יש... כן, תשרה זה אותיות ו' ה' י' ה', נכון? מאיפה, ומאיזה פסוק הוציאו את זה? ויראו אותה שרי פרעה. זה הפסוק הזה. כי זה החודש האוניברסלי, זה של אומות העולם. ויראו אותה שרי פרעה. שם הוויה, זה שם. עכשיו, עכשיו אני רוצה קצת להבין, מה?
אתה יכול כל המילה הזאת שאלה, כמו שהרבוק אומר, נגיד על הנבואה שאמרנו לו שצריך
לדעת מהם שפי גבוה.
יכול להגיד שכל אדם
ש... אחד
הטעים
שכן, נו, שמה?
כן, נו. אז יכול להגיד שכל אדם שיש בו איזשהו יופי, שהשם נתן בו יופי, זה שאנשים איזשהו מקום מתרשום ממנו?
היופי זה דבר אמיתי. עד חורבן בית ראשון. כלומר, היופי בימי קדם היה ביטוי ליופי פנימי. הפנים והחוץ אותו דבר. כלומר, אם מציינים על כמה צדיקים שהם היו יפים, או על כמה צדיקות שהן היו יפות, זה בא לומר שהן היו יפות באמת. או? אבל מאז חורבן בית ראשון נתקלקלו הצינורות בעולם, ואז היופי החיצוני איננו מיד היופי פנימי, ולפעמים להפך. בסדר?
לא, בצד השליפות של אדם. אדם רואה שהוא אדם שהוא רואה, כמו שיש הרבה במדרש שאומרים על אדם שהוא נאה. אז יש כאילו כיוון כזה שאדם הוא נאה, זה יכול להגיד שזה שליחות בעולם.
זה שליחות, אבל השאלה מה זה מעיד בדיוק. אז יש...
אבל
השאלה
אם לגביו, אם
הוא
צריך
לראות
בזה משהו שהוא פוטנציאל עכשיו להשפיע
עליו. בוודאי שזה, יש לזה משמעות, בוודאי שיש לזה משמעות. עכשיו, אני רק אומר שהדבר הזה הוא קצת יותר מורכב בימינו. יעיין הכבודו במאמר שלי, אמת ויופי. בסוף חוברת ניצני החיים. שם יש מאמר שלם רק על השאלה הזאת. בסדר? טוב, עכשיו בואו נראה איך הדברים מתרחשים במהלך החיים של אברהם ושרה. כלומר, כאן דיברנו כאן, היום אובמה לא רוצה את שרה. כן, איך אתה יודע?
אני לא
אוהב את שר נתניהו, זה לא יודע. זה משהו מתקר. אני לא יודע, צריך לבדוק. אני לא יודע, צריך לשאול. טוב. כן.
בתקופת ההשכלה, למשל בגרמניה, הם קוראו לעצמם דת משה. נכון, צריך לקרוא לעצמם דת אברהם, אז משה יותר לאומי מאשר אברהם, שהיה קוסמופוליטי.
יכול להיות, אבל אני הייתי מעיר על השאלה שלך, לכן אני גם לא חוזר עליה, שהיא לא שייכת לנושא של השיעור. אולי באופן עקיף, אבל אנחנו עכשיו מנסים ללמוד משהו על שרה. מנסים. כן, קצת. טוב. עכשיו, יש דבר מאוד מעניין. יש עוד שם שאברהם נתן לשרה. עוד שם. יש עוד שם.
יש עסקה
לשרה. עסקה, שרה, מה עוד?
תורה.
לא, תורה זה להגר. לא יודע. אחותי. אחותי. נכון? לא, הוא אמר לי אחותי היא. נכון? באברהם. ביבי מלך, נכון? זאת אומרת שיש עוד שם לשרה, קוראים לה אחותי. והשאלה היא למה קוראים לה כך? אברהם גם יצחק קרא לי אשתו בשם הזה. מה? מה אתה רוצה להגיד? אחותי זה שיש איחוי ביניהם. זאת אומרת, יש פה גילוי מיוחד שהם אותה נשמה. יש מה שנקרא נשמה אחות. יש בגמרא, במסכת סוטה, דנים בשאלה, האם קשה זיווגו של אדם או לא. אז יש מאמר אחד שאומר שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מקום אחר נאמר שהקדוש ברוך הוא בת פלוני לפלוני. אז שואלת הגמרא, זה סותר. או בת פלוני לפלוני, או קשה כקריאת ים סוף. אומרת הגמרא, לא, זה בזיווג ראשון, זה בזיווג שני. בת פלוני לפלוני, זיווג ראשון, קשה כקריאת ים סוף, זיווג שני. מה זה זיווג ראשון, מה זה זיווג שני? זה ודאי שזה לא הסדר הקרונולוגי. עם מי הוא התחתן ראשונה, אחר כך הוא התחתן עם זאת, אז זה זיווג ראשון, זיווג שני.
יש מפרשים
שזה זיווג. יש מפרשים, אבל זה סותר את המציאות. יש פעמים, אתה יכול להקשות קושיות מכמה גורמים. אחד מהגורמים שאפשר מהם להקשות קושיות, זה מהמציאות. אז כנראה שזה לא נכון. אלא, הכוונה, וככה פחות המקובלים מסבירים, זה הרבה יותר מתקבל על הדעת. יש שני סוגי נשמות. שני סוגי התאמה בין נשמות. יש נשמה שהיא מתאימה לנשמה אחרת בבחינת זיווג ראשון, ויש נשמה שמתאימה לנשמה אחרת בבחינת זיווג שני. כשזה זיווג ראשון, זה אחותי. זאת אומרת, זה שני חלקים של אותה נשמה שנחלקו ונפגשים בחזרה. עכשיו, האבות הרגישו שהם ונשותיהם זה אותה הנשמה. לכן קרא לה אחותי. מה? אחותי בת אבי היא, אכלו בת אמי. אבל אחר כך הוא אומר, זה חסדך אשר תעשי עמדי בכל המקום אשר נלך שם, עם רינה אחיו. זאת אומרת שלאברהם היה חשוב, זה מין חסד שהוא ביקש משרה, שהיא תסכים להיקרא אחותו. אז כנראה שיש אצל אברהם הבנה שפה מדובר באותה נשמה. עכשיו מזה יש לימוד גדול. אנשים חושבים, אם יש הרמוניה בזוג, זה סימן שזה זיווג ראשון. אם הם רבים כל הזמן, זה סימן שזה זיווג שני. זה ממש לא נכון. כי דווקא אברהם ושרה שהם זיווג ראשון, זה טרגדיה אחת גדולה. הם כל הזמן רבים. על מה הם רבים? על הדברים החשובים כמובן. כן? שזה, עם מי אברהם צריך להתחתן? מה לעשות עם ישמעאל? עכשיו, חוץ מזה, לקח לה המון זמן להיפקד, רק בגיל 90 ילדה. ויש לה ריב עם אברהם בנושא של החוצפה של הגר, וחוץ מזה היא מתה צעירה. כן? אז כלומר, לא, יחסית, כן, כמובן. אז זה אומר שכל הסיפור הזה, שההרמוניה מעידה אם זה זיווג ראשון או לא, זה פשוט לא נכון. עד רבה, הם זיווג ראשון, ושמה יש פיצוצים כל הזמן. שהפיצוצים האלה הם לא פיצוצים רעים, זה לא נובע ממידות רעות, זה נובע מדברים אמיתיים. יש פה הערה חשובה ביותר. אובמה לא רוצה את שרה וגם לא את בעלה נתניהו. מה אתם אומרים? זה טוב, זה מוסיף קצת שעשוע במהלך השיעור. מוריד מהמתח האינטלקטואלי הרב שאנחנו נתונים בו. בסדר. עכשיו אני רוצה קצת להבין מה הוויכוח בין אברהם לבין שרה. התחלנו לרמוז את זה קצת, כן? אברהם הוא מצידו היה מוכן ללכת, להתהלך בכל העולם כולו, נכון? וילך אברהם, הלוך ונסוע, הנגבה, וירד אברהם מצרימה, כן? והתהלכו מגוי אל גוי, ממלכה אל עם אחר. אברהם הולך ומודיע את מציאות השם בעולם. שרה אומרת, רגע, רגע, יש פה סדר, יש ארץ. הקדוש ברוך הוא אמר לך לקחת את הארץ הזאת, אתה מתיישב פה. והשאלה היא מתי, מי מנצח בסוף? מי שמנצח בסוף זה סבא. מתי זה קורה? כשהיא מתה. כשהיא מתה. מתי שרה מנצחת? כשהיא מתה. איך אני יודע? ברגע שהיא מתה, הוא חייב לקבור אותה. חייב לקבור אותה, צריך להקות שורש, צריך לקנות את המקום. זה ראשית ההתיישבות הישראלית. השאלה מישראל בארץ ישראל, זה קניית מערת המכפלה. כלומר, היא מכה שורש בארץ ישראל, ואברהם מכה שורש בארץ ישראל על ידה. ולכן, הפרשה נקראת, מה?
זה כאילו היא בחרה למות מוקדם כדי...
יכול להיות, עכשיו אני אסביר את זה. הפרשה שבה זה מסופר, הפרשה נקראת בשם חיי שרה. אם אני רואה ספר או טקסט שהכותרת שלו זה חיי שרה, מה אני מצפה לראות שיהיה כתוב שם? תיאור החיים שלה. מה מספרים לי? שהיא מתה. זאת אומרת, החיים של שרה מתממשים דווקא בזה שהיא מתה. לכן, אם תשימו לב, נאמר במפורש, שני חיי שרה. הכתוב, ויהיו חיי שרה, 7 שנים ו-20 שנה ומעט שנה, שני חיי שרה.
יש לה שניים.
חיים, יהיו לה חיים לפני מותה וחיים אחרי מותה. ובעצם דרך שרה נקבע ערוץ החיים שקושר אותנו לארץ ישראל. ואז מסביב לזה אברהם מסתובב עכשיו. כן? והוא מבקש להיקבר במערת המכפלה וכו'. אברהם היה קוסמופוליטי. בסדר? שרה אמרה, התיקון של העולם לא יעבור דרך הקוסמופוליטיות, תיקון העולם האוניברסלי יעבור דרך הלאומיות. ולכן צריך לעשות בירור למי שייך את הארץ, ומי הוא הממשיך של אברהם.
אז כן יכול מה שאנשים תופסים את שרה כמתעקשת על הלאומיות?
ודאי, ודאי. רק ששרה היא אוניברסלית באמת.
כן, שהיא לא יודעת גם ללאומיות.
היא יודעת איך מתקנים את העולם. בסדר. עכשיו, אצל הקדוש, אצל שרה ואברהם, הדברים לא כך פשוטים. כן, מה אתה רוצה?
כן, הלכת, הציווי לך לך. נכון, נשאר, נכון.
אתה אומר שאברהם כן הולך אחרי הציווי לך לך. אני מציע, אבל זה כבר דיון לגבי ההתנהגות של אברהם, ואנחנו ננתח את הפסוק הזה, במסגרת השיעורים על ספר בראשית, שמועברים בימי ראשון בערב, בעזרת השם.
כן, משהו לשיעור.
זה קשור לשיעור, אבל זה קשור לאברהם, זה לא קשור לשרה. בסדר? אם היה לי זמן, הייתי מנתח את הפסוקים האלה, והיית רואה איך שזה ממש לא נכון מה שאמרת. בסדר? אבל זה, בשביל זה צריך להיכנס לפרטי המילים, ואני לא רוצה להרוס לעצמי את השיעור של יום ראשון, פשוט. טוב, עכשיו, אנחנו שאצל, במשפחה של אברהם זה מאוד לא פשוט. מדוע? כי פעם אחת, אברהם שמע לדברי שרה, וזאת הייתה טעות. נכון? כן. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. ולה שפחה מצרית ושמה אגר. ואת אומר שרי לאברהם, בוא את שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. בסדר? וזה הסתיים לא טוב. זה הכניס ריב במשפחה, ואחרי זה ישמעאל עושה בעיות. אז זה לא כך פשוט לשמוע לכל שרה.
אבל
אתה לא יודע
שזה טוב שהוא שמע לה. יש פסוקים שאדם
ראשון ישיב לחווה ולשאל, אני לא למדתי מדרשים, אני לומד פסוקים. בפסוק כתוב, וישמע אברהם לכל שרה, ואנחנו רואים מה שקורה אחר כך. יש איזה ריבים. עכשיו, הריב מתחיל מחוסר ברירות.
כן. כל אשר אומרת לך שרה, שמה
וקולה. כל אשר תאמר לך שרה, שמה וקולה. איפה זה כתוב? באיזה פסוקים? באיזה פרשה?
בהמשך.
באיזה פרשה? בוירא. נכון? אני עכשיו בינתיים לומד את פרשת לך לך. בסדר? אז זה בדיוק העניין. זה העניין, זה קצת פינג פונג כזה, אתה יודע, זה קצת בעיה. כן, אבל בוא ננסה להתמקד. כשאברהם שומע לכל שרי, יש איזושהי בעיה, איזה סכסוך בתוך המשפחה. ולכן בפעם השנייה, כששרה אומרת לאברהם, גרש את בן נעמה, אברהם לא רוצה לשמוע. הוא אומר, יש לי כבר ניסיון בזה. ואז הקדוש ברוך הוא מתערב ואומר, כל אשר תאמר לך שרה שמה בקולה. מה אומר רשי? מה זה בקולה? לכל רוח הקודש שלה. כלומר, היא חוזרת להיות עסקה. כן? אבל בסיפור של לקיחת הגר, שמה לא כתוב שהקדוש ברוך הוא יתערב. וישמע אברהם לקול, שרי. ושמה הם לא ירבו את הקדוש ברוך הוא. עשו את זה על דעתם. למה עשו את זה על דעתם? בגלל שהם נחלשו כאשר הם ראו שמצד אחד יש הבטחה אלוהית לזרע לאברהם, ומצד שני ששרה לא יולדת. אז מוכרחים כן לעשות משהו. אז צריך פתרונות מיידיים. מוצאים פתרון מיידי, הגר. בסדר? האם הרב יכול להסביר כיצד המשך התרבות המצרית רואה את שרה של היום, אם זה לא מפריע למהלך השיעור? כן, דיברנו על זה, שבמהלך ההיסטוריה, התרבויות הגדולות מנסות להשתלט על עם ישראל. עכשיו יש סיפור מעניין, מגילת אסתר. כן? נצר לבית המלוכה הישראלי, מבית שאול, ניתנת למלך פרס. כי זה ההתחלה של הגלות. זה מסירת מלכות ישראל לאומת העולם. זה הסיפור של מגילת אסתר. כן, דוגמה. לא, זה לא התחלת הגאולה, זה התחלת הגלות. מגילת אסתר זה התחלת הגלות. השכינה עכשיו שורה אצל אומות העולם. וזה עובר דרך אסתר. ותלבש אסתר מלכות. לבשה מלכות בית אביה, אומרים חזק. והיא ניתנה למלך החשבירוש. כן, איך אברהם רצה לתקן העולם? על ידי גוי קדוש ללא ארץ? זה אנחנו נראה בעזרת השם. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא של הגר. כן, שרה מציעה את הגר, ויש, כל הבעיות נולדות מזה שהדברים לא היו ברורים. מה אמרה שרה? בוא אל שפחתי, נכון? שפחה זה בסדר. אז מה מתכוונת שרה? שהגר תהיה השפחה של אברהם. ומה אברהם הבין? לא שהיא תהיה שפחה, אלא שהיא תהיה אישה. כתוב, יש פה אולי ספר בראשית, אולי תנ"ך, הנה תנ"ך, מצוין, זה טוב מאוד. כתוב כך, ותיקח שרי אשת אברהם. מה, וכי לא ידענו? זה בפרק ט' ז' פסוק ג'. ותיקח שרי אשת אברהם. מה, לא ידענו? כן, רוצים לציין שהיא אשת אברהם. את הגר המצרית שפחתה. מדגישים, יודעים, היא השפחה. היא האישה, היא השפחה. מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען. ותיתן אותה לאברהם אישה. מה זה אישה? האיש שלה, לא לאישה. מה זה לא לאישה? שהוא סבר שהיא ניתנת לו לאישה. ויבוא אל הגר, ותהר, ותרא כי ירדת, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. ותרא כי ירדת, ויקל בעיניה. ישפוט השם ביני וביניך. פתאום נזכרים לבקש מהקדוש ברוך הוא להתערב. עכשיו, קצת מאוחר. כן? מה אומרת שרה? אני עובדת על מידת הדין. אתה עובד על מידת החסד. אני עובד על מידת הדין. עכשיו אנחנו מבינים למה היא אחותו. כי כדי שתהיה אחדות, חייבים איחוד המידות. אם יש רק מידת החסד, או רק מידת הדין, זה עוד לא עם ישראל. לכן צריך חסד ודין, אברהם ושרה, מזה יכול להיוולד עם ישראל. ויאמר אברהם אל שרי, תראי, אני מבין במידת החסד, אם שואלים אותי על חסד, אני יודע לענות. על דין, אני לא כל כך מומחה, זה בדיוק, זה יותר המומחיות שלך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידיך, עשי לה טוב בעינייך. אני לא מבין בזה. נכון. ותענה שרי ותברח מפניה. עכשיו, יש פה כל הבעיה של הגר, ובמילה גם של ישמעאל בנה, זה שלא הוגדרה הזהות. האם זה רק אוטונומיה תחת שלטון של שרה, או שזאת עצמאות מדינית? ותראה כי הרת, יש לה כבר אוניברסיטאות, יש לה כבר מוסדות חינוך, מערכת בריאות, שלטון התחלתי. ותראה כי הרת. שרה אומרת, יש פה משהו לא ברור, עשיתי טעות, צריך לתקן, לאפס את העניין, ותענה. עכשיו יש פה באמת ויכוח אמיתי, זאת אישה או שפחה? וימצאה מלאך השם על עין המים. הרי מה היא אמרה? ישפוט השם? אז השם הגיע. כדי לשפוט. וימצאה מלאך השם על עין המים, במדבר על העין בדרך שור, ויאמר, ויאמר, מה הוא אומר? הגר, שפחת שרי. אגר, שפחת שרי. אי מזה בת וענת אליכי. כלומר, את צריכה להגדיר את עצמך. מאין אתה בא, לאן אתה הולך? אם לא, אתה לא תצליח. ותאמר מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. זה ככה. ארבע הרבה את זרעך. ברגע שאת יודעת מי את, את יכולה להצליח. אבל לא מתוך טעות בזיהוי. בזהות. אור, זה מה שקורה, זה נקודה הראשונה. עכשיו, אז נולד ישמעאל, ישמעאל לסוגיה בפני עצמה, אולי פעם ניתן שיעור על מי הוא ישמעאל. זה נושא חשוב ביותר. עכשיו, מובן אם כן מתוך כך, שבתוך המשפחה של אברהם הדברים המשיכו להתברר. וכל פרשת וירא היא בירור כזה. כשנולד יצחק, הדבר עלה בחריפותו. כן? האם ישמעאל הוא ההמשך או יצחק הוא ההמשך? ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, אשר לאברהם מצחק, ותאמר אל אברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה. גמרתם שמה להפריע? גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת. אגב, מה זה בן האמה הזאת? הוא גם הבן של אברהם, לא? היא לא מזכירה שהוא הבן של אברהם. לא יירש בן האמה הזאת. עם בני, עם יצחק. אז יצחק הוא הבן של מי? של שרה. הוא לא הבן של אברהם במקרה? איך אפשר להגיד? עם בנינו. כן? עכשיו, זאת אומרת שלפי שרה, יש ככה, יש שני בנים פה. אחד שהוא בן האמה, אחד שהוא הבן של שרה. האבא לא מוזכר בכלל. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. למי הוא התכוון? לישמעאל. זאת אומרת, אברהם מזדהה ישמעאל ושרה עם יצחק. כי אברהם, מידת החסד, הוא אוהב את הבן שכולו חסד. וישמעאל כולו חסד. חסד של תומה. גזל והריות. מה זה גזל והריות? זה ביטול הגבולות. ו... יצחק, שרה מזדהה עם יצחק, היא מידת הדין, וזה בן של מידת הדין. מה? מה? שמה? זה האמת. עכשיו, יצחק, שרה אוהבת את יצחק, מידת הדין אוהבת את מידת הדין. צריך להתערב, הקדוש ברוך הוא מתערב, שמה בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה, וגם את בן האמה. מעניין, גם את בן האמה, לגוי ישימנו כי זרעך הוא. טוב, זה, צריך ללמוד את זה ברצינות. עכשיו, יש דבר אחד שאני רוצה פה להסביר, שצריך בירור. כלומר, ברור שהמשפחה של אברהם מפי זה היא משפחה הרמונית, בסופו של דבר, כי אברהם הוא חסד ויצחק ושרה היא דין, אבל זה צריך להתאחד באיזושהי צורה, וזה לוקח כמה דורות עד שזה מתאחד. לכן, לא מאברהם ושרה יצא עם ישראל. כי עדיין המתח בין המידות גדול מדי. וזה מתחיל להשתלם כשמתחילים לבשר לנו על הולדת יעקב. כשאברהם לא הורג את יצחק, אז אומר הקדוש ברוך הוא, והיה זרעך כעפר הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. כאן נרמז שיעקב, שמאחד את המידות, עומד להיוולד. עכשיו, מעניין איך זה קרה בדיוק. יש בעולם... בתת מודע של האדם תסביך. מהו התסביך הבסיסי של האדם לפי פרויד? נו? אדיפוס, נכון? האדם רוצה להרוג את אביו כדי לקחת את אמו, נכון? זה התת מודע של האדם. האדם זה השכבה הראשונה, אחר כך הוא מתגבר על זה, יש סובלימציה, אבל זה מתחיל מזה שהאדם היה רוצה להרוג את אביו כדי לקחת את אמו, ואז בעצם זה קנייה אל הטבע, כי האם זה מקור הטבעי של האדם, זה משם שהוא יונק. ואז יוצא שיש נסיגה מן המוסר. כדי לחזור אל הטבע צריך להרוג את האב. האב הוא הנותן את ההדרכה. אני ארוג את האב. העיקר זה האם. זה הטבע הברברי שבנפש האדם. ובסיפור של עקדת יצחק מסופר ההפך. הבן הסכים לעשות את רצון אביו, והמחיר היה שהוא הרג את אמו. נכון? ככה חז"ל מספרים. ממה שרה מתה? מעקדת יצחק. היא שמעה על עקדת יצחק. למשל, עקדת יצחק בעצם הייתה הפיוס בין מידת הדין למידת החסד. שרה כולה מידת הדין. ופתאום הבן שלה, שהוא מידת הדין, מסכים ללכת יחדיו, וילכו שניהם יחדיו, והוא הולך עם מידת החסד. אז זה הרג אותו. כלומר, היא הייתה התגברות מוסרית על התסביך הטבעי. אבל, איך אומרים הפסיכואנליטים? עם מי אדם רוצה להתחתן? עם אישה שדומה לאמא שלו. נכון? איך כתוב? ויהאביה, ויביאיה, האוהלה, שרה אמו, וינחם יצחק אחרי אמו. סודר. אז זה בשיעור על רבקה. יש שיעור על רבקה אמנו גם. עכשיו, יש דבר אחד אחרון שחשוב מאוד. יש תכונה מיוחדת מאוד לשרה, היא צוחקת. היא צוחקת. היא יודעת לצחוק זאת, נכון? ותצחק שרה בקרבה, למור. אחרי בלותי הייתה לי העדנה, ואדוני זקן. אני אצחק. ותצחק. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור אף אמנם ילד ואני זקנתי? היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. מה התגובה של שרה? ותכחש שרה למור, לא צחקתי כי הרע. ויאמר, לא כי צחקת. זה בערך האווירה של גן ילדים, נכון? זה בערך האווירה. אגב, למי היא אמרה לא צחקתי? לקדוש ברוך הוא, נכון? ויאמר, לא, כי צחק. בנבואה. היא מפחדת, מאוד לא נעים, כן? מי לקח את הסוכריה מהשידה? זה לא אני, כן? אגב, התלמוד אומר, אז המדרש אומר, שמעולם לא נזקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה. מה זה להשיח? לדבר שטויות, כן? להשיח זה לדבר שטויות. כי אם היא מותה צדקת, כלומר, יש לה איזה מין ידידות כזאת, אפשר בין הקדוש ברוך הוא לבין שרה לדבר שטויות, זה בסדר, זה אוויר.
צחוקים.
צחוקים. כן? צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי וכו'. יש כאן משהו, איזה סוד שמסתר מאחורי זה. למה בעצם היא צחקה? כי ברגע שהמלאכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם, אתה יודע, שרה תיפקד. כשהקדוש ברוך הוא אומר, הוא אמר, ויהי. זה מתקיים מיד. אבל זה לא מיד, כי הרי צריך להיכנס להיריון וכו', נכון? צריך לפחות שיהיה גם איזה זיווג, משהו. לא קרה כלום עדיין. אבל ברגע שכזו הוא אומר, הנשמה של יצחק מתחילה להופיע. היא יורדת בעולם. דרך איפה? דרך הנשמה של שרה, כי עדיין הגוף לא בכלל לא מעורב. וכשנשמה נכנסת בתוך נשמה, אתם יודעים מה זה עושה? זה מדגדג. זה מצחיק. ולכן כתוב, ותצחק שרה, איפה? בקרבה! מה זה קרבה של שרה? הנשמה שלה, זה עמוק בפנים בפנים. אבל היא לא ידעה שזה קורה. היא דווקא במודע, היא הייתה מלאה ביראה. ותכחש שרה למור, לא צחקתי. כי? יראה. כי הייתה מלאה ביראה. אז איך אתם אומרים בכלל שצחקתי? היא אומר, לא כי צחקת. למה צריך להגיד לה את זה? היא צריכה לדעת שהיה צחוק בקרבה, כדי שהיא תכין את עצמה להיות הכלי להופעת הצדיק מהסוג החדש של מידת הדין בעולם, הצדיק בסגנון של יצחק. אם כן, משרה למדנו דברים גבוהים מאוד. הצחוק, לפי הגמרא, זה מה שיקרה באחרית ההיסטוריה. אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא אלא אותו יום בלבד. כמו שאומרים, צוחק, מי שצוחק אחרון. תודה רבה.